שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום, שלום.
אנחנו נפגשים שוב בפרשה, הפרשה האחרונה של התורה, של ספר דברים. וזאת הברכה. משה נפרד מאיתנו עם ברכות לכל שבט ושבט. אנחנו מכירים את זה כבר קצת, כי זה דומה מאוד לפרשת ויחי, שבה יעקב ברך את בניו, שזה בעצם השבטים. אבל מאז התקדמנו והפכנו לעם. אז למה משה מברך את השבטים בנפרד? אנחנו כבר עם אחד, בשביל מה עכשיו את הפירוד הזה? אנחנו כבר עם, עם ישראל, בני ישראל, יש לנו שם. למה לברך לפי שבטים? זה מפלג.
זה כי זה נכון שאנחנו עם, אבל אנחנו מאוחדים, אבל לא אחידים. לא אחידים. וכל שבט יש לו כישרון לחוד וכוח לחוד. מה שעושה הצלחה של אומה, זה לא שכולנו אותו דבר באותה שבלונה, אלא כל אחד יש לו אופי לחוד. זה הסיפור של ילדים, הביצה שלו רצתה להיות...
הביצה שהתחפשה.
הביצה שהתחפשה. כן. כי כל הביצים נראות אותו דבר, וזה מעצמן את הביצה הזאת, אז היא מתחפשת כך וכך, ובסוף... היא נפתחת, יש אפרוח, והוא כן. באמת שונה. לכן, אנחנו שונים, אנחנו מאוחדים. זה נכון שזה מקור למתחים, אבל זה לא הפתרון שנהיה בדיוק אותו דבר.
אז צריך לשמור על הייחודיות של כל שבט ושבט, ולכן משה מעניק ברכה ייחודית לכל שבט בנפרד.
טוב, בינתיים, כידוע, נשכחה השבטיות, כדי שלא נריב בינינו. אבל יחזקאל הנביא אומר בסוף, השבטים...
היא תחזור?
כן, כן.
אבל היא תחזור על בסיס אותם שבטים, או שאנחנו נקרא לזה בשמות אחרים?
לא, אותם שבטים. אמנם חלוקה אחרת של ארץ ישראל, יש יחזקאל, בין השבטים, אבל אותם השבטים.
ותהיה גם ייחודיות של תכונה לכל שבט ושבט? כי זה קיים בעצם, אפשר לומר היום, החברה הישראלית יש בה שבטיות, היא לא שבטיות של ראובן שמעון לוי, אלא שבטיות של עולים מפה, עולים משם. יש בשבטיות.
כן, השבטיות הזאת היא לפעמים גולשת לגזענות. אבל כרגע זה לא הנושא. כרגע צריך להיות מאוחדים.
מאוחדים. זה לא הזמן של השבטיות. עוד לא חוזרים לשבטיות עכשיו. לא.
עכשיו זה הזמן של ההתאחדות. בגלות היינו מפוזר ומפורד, עכשיו אנחנו עם מאוחד ומחובר ומסורג.
מנסים לפחות. אגב, השבטים, לאיפה נעלם שמעון? זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים את שמעון פה שימון, בברכות. יש את לוי ושמעון נעלם.
הוא מובלע ביהודה. Mm-hmm. כי השטח שלו היה ביהודה.
כן.
למה? כי שמעון הוא תקיף כזה. וזה טוב, אנשים תקיפים, אבל לא
אבל
כולם ביחד.
אבל הם צריכים
ביחד.
להיות מפוזרים.
מפוזרים.
שזה בעצם מה שמשה אמר, אפיצם בישראל, חלקם ביעקב, אפיצם בישראל.
זה ברכה. היין בנציב, זה ברכה.
קנאות בכמויות קטנות.
בכל מקום. גם לוי אותו דבר, וגם הוא מפוזר.
אבל לוי זה משהו אחר, זה הרי הלוויים, זה מעמד של לוויים. שמעון הוא בלוע בלי המעמד של הלוי, אין לו את הכבוד ואת היוקרה של הלוי.
אז אומרים ששמעון היו מלמדי תינוקות, וגם מי שמלמד תינוקות...
מסתובב במקומות...
כן, הוא צריך להיות מורה, אמיץ, כוח, מלהיב, דוחף, מושך, כזה דמות, איך קוראים, חריסמטית, בני התורה והעוז.
אבל זה בכל זאת מעליב קצת, כי הוא בלוע ביהודה ואין לו ברכה, זאת אומרת, הוא לא מופיע ב... ביחד. גם היום אגב, במועצת בני שמעון, זה בתוך האזור של יהודה.
אתה רואה?
מועצה אזורית בני שמעון. הפרשה מסתיימת אחרי הברכות של כל השבטים, באמת בפסוקים הידועים על פטירתו של משה, ויש באמת הדגשה שלא ידע איש את מקום קבורתו של משה. ההדגשה הזאת היא בעצם, אני חושב, מעוררת השאלה, למה חשוב להדגיש את זה? למה חשוב, ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה? למה בעצם שלא נדע את מקום קבורתו, ולמה התורה מדגישה את זה? יש פה תחושה של מסר שרוצים להעביר בעניין הזה, של אי ידיעת מקום קבורתו.
קודם כל, באופן פשוט, אם היו יודעים מקום קבורתו, היו כל הזמן עולים לרגל על קברו של משה. לא, היו חושבים. שבמקום ללמוד תורה או לקיים מצוות...
אפשר פשוט ללכת לקבר ולהניח שם משהו...
משהו, וזה לא ככה. זה מזכיר לי את הסיפור שאמרו לרב, אולי הרב רוצה להיות רב ביישובינו, כי פה קבור התז, לא זוכר מי, התז והשח והסמה. אמרו, זה כבוד גדול. הוא בא, הוא אמר לו, נכון, התז קבור פה, הסמה פה, השח שם. אמרו לו, הם לא קבורים שם, כי לומדים אותם. פה לא לומדים אותם, אז הם קבורים, ולכן אנחנו צריכים רב. אז אם היה מקום קבורתו, מה היה הולך שם, מה היה הולך? ונוסף לכך, צריך לזכור שאף על פי שמשה רבנו, הוא איתנו, הוא איתנו, אבל הוא מעלינו. הוא עולם אחר, הוא מציאות אחרת, הוא לא חבר שלנו מן הסניף, לא קם כמשה, ולא ידע איש, ויקבור אותו מי שקבר אותו, זה ריבונו של עולם בעצמו. הוא עולם אחר.
אז רוצים להחיק את משה מהעניין הפיזי בעצם. אם היה קבר, זה היה הופך פה למשהו יותר פיזי.
זה הפירוש הראשון. והשני, גם מבחינה רוחנית, לא כן עבדי משה, ומדוע לא יראתם לדבר עבדי משה. זכור, משה רבינו, זה עולם אחר. פלנטה אחרת במובן החיובי.
אבל אם הזכרת הרב את הנושא של קבר צדיקים, אז אי אפשר שלא לשאול. היום יש תעשייה פורחת של העניין הזה. ואנשים נוסעים גם לחול בשביל זה. ובאמת, דיברנו על זה גם פעם אחת באיזה אחת הפרשות. זה משהו שיוצא קצת מהם בפרופורציה. ולכאורה, המסר פה בפרשה הוא בדיוק הפוך. אם על משה רבנו ראינו שלא ידע, לא ידע איש את מקום גבורתו, אז זה אומר משהו על מה שנקרא על הפרופורציות, על היחס שצריך אותנו לקבר צדיקים. לא להפוך אותם למרכז עבודת השם שלנו.
נכון, תראה, אתה מקשה ומתרץ. קברי צדיקים, הרי כתוב שכלב בן יפונה הלך לקברי אבות. השתתח. ורחל מבכה את בניה. אבל, כמו הדבר הכי טוב שבעולם, הקיצוניות מזיקתו.
כן.
וכשאנחנו לומדים תורה ותנ"ך ומשנה וגמרא וראשונים, אנחנו רואים שזה לא דבר עיקרי, זה דבר מסתנף. אז לא צריך להיות קיצוני לבטל את זה לגמרי, אבל ודאי לא לעשות להיות קיצוני, לעשות מזה דבר גדול. זה דבר מסתנף. העיקר לקיים את דבריהם. העיקר לקיים דברי אברהם יצחק ויעקב וכולו, הוא מעדיף מאשר נבוא אליהם.
עכשיו אנחנו גם חווינו את זה בראש השנה, יש את המנהגים של אנשים לנסוע לאומן וכל העניין הזה שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות.
כן. העיקר זה ללמוד תורה, לעשות חסד, עם כל הכסף של הנסיעות, יותר טוב.
נטייל לכיוונים אחרים.
כן.
פסוק האחרון בתורה מדבר על משה כמובן, ולכל היד החזקה, זה המשך של הפסוקים הקודמים, לכל האותות המופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים לפרעה, ולכל עבדיו, ולכל ארצו, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. והיד החזקה, רש"י אומר שקיבל את התורה בלוחות בידיו, זאת אומרת, כל העניין של שבירת הלוחות מופיע פה.
לעיני כל ישראל.
לעיני כל ישראל זה השבירה, כן. זה השבירה, זאת אומרת, הוא קיבל את הלוחות, ואז לעיני כל ישראל הוא שבר אותם. ככה לסיים בעצם, זה הדבר האחרון שצריך להגיד על משה רבנו, שהוא שבר את הלוחות. זאת אומרת, מעמד הר סיני, הוא חצה את עשרת המכות, לא יודע, כל הניסים במדבר, זה הדבר, שבירת הלוחות, אם זה צריך לסיים.
טוב, אז נגיד שני דברים. קודם דבר פשוט, שיהיה דומה לנושא הקודם שאומר רבי מאיר שמחה מדווינסק במשך חוכמה. למה משה רבינו שבר את הלוחות? הרי עובדים את העגל, שבר את הלוחות, עד רבה, במקום עגל לוחות. לא, יעבדו עבודה זרה ללוחות. במקום לקיים
מה שכתוב. יקדשו את האמצעי.
כן, במקום לקיים מה שכתוב בלוחות, ייתנו נשיקה ללוחות וכו'. לכן הוא שבר את הלוחות. כל זה, אגב, הוא עשה בלי לשאול את ריבונו של עולם.
למרות שהוא קיבל הסכמה אחר כך.
כיוון דעתו לדעת אלי.
אשר שיברת, אשר כוחך ששיברת.
דבר שני, כתוב במדרש, מעשה במלך, שכעס על בנו או ביתו, בגלל שביתו זינתה, אז הוא זינתה רצה להרוג אותה. בא הידיד של המלך, לקח את הכתובה, קרא אותה לחתיכות.
שאי אפשר...
הם לא נשואים. הם לא נשואים.
כמו עקירת קידושים למפרע.
כן, זאת אומרת, משה רבינו שבר את הלוחות, שבר את התורה...
כדי להציל את עם ישראל.
בשביל להציל את עם ישראל. כי עם ישראל, זה יסוד הכל, זה שורש הכל. אם אין עם ישראל, אז אין לוחות, אין כלום. לכן הוא שבר את הלוחות. אמר לו ריבונו של עולם, יישר כוחך מה שעשית.
שיבה.
אמנם לא שאלת אותי, אבל יישר כוחך, היית שואל אותי. כלומר, זה אהבת ישראל. ומשה רבינו מתחיל מאהבת ישראל, הוא היה לך אל אחיו, הוא היה עוזר להם, וכל החיים שלו זה מסירות נפש בשביל עם ישראל, ופה זה מה שמציינים.
אז בעצם הפסוק האחרון שמדבר על משה מציין את מידת מסירות הנפש של משה. שבירת הלוחות זה מסירות נפש, זה על העם.
מסירות התורה.
כן.
שעם ישראל, עם ישראל אמיתי, עם ישראל נצחי, זה כביכול יותר חשוב מהתורה. ודאי צריך תורה, אבל אם אין עם ישראל, אז מי יקיים את התורה?
מעניין, עכשיו אנחנו קוראים את וזאת הברכה בשמחת תורה, אז אולי נגיד ככה, נשאל, נדבר קצת על היום הזה, על החג הזה, הרי זה חג מיוחד, יש לנו כבר חג תורה אחד, יש לנו את שבועות, חג מתן תורה, אז שמה צריך בעצם עוד חג תורה?
שבועות זה מתן תורה?
זה שמחת תורה.
שמחת תורה זה קבלת התורה.
מה
הכוונה? התורה זה לא מספיק לתת, צריך לקבל, להסכים, להתמלא, לשמוח, לרקוד, להיות שלמים עם התורה. אז רבינו שלא נותן את התורה, זה לוקח לנו זמן, להקל, להתמלא, וכולו, לא מספיק לומר את המילים. בשמחת תורה, קבלת התורה, שמחים, רוקדים עם התורה.
זה באמת פעל מאוד שונה, בשבועות הפך להיות חג של לימוד. שלומדים כל הלילה, וזה זה הצד של הלימוד הוא מאוד חזק, הוא גם אפילו חג, אני אגיד קצת בזהירות אליטיסטי במובן הזה, כי בעם הוא לא נתפס, הלימוד תורה לא חלחל לכל סדרותם, הרבה נשאר להם רק אכילת עוגות גבינה וזריקת מים, כן? או כל מיני דברים כאלה. ולעומת זאת, שמחת תורה, יש בו משהו שמצליח להגיע לכולם, והשמחה היא יותר עממית, זה שרוקדים ומכבדים את הספרי תורה, זה הצליח להגיע לסדרות רחבות יותר, זה אופי אחר לגמרי.
מתן תורה, כפה עליהם רק כגיגה.
זהו, יש את הפן של הכפייה.
חייבים לקבל את התורה. ושמחת תורה זה יחס אל התורה, שמחה בתורה, דביקות בתורה, שזה
התוצאה. וכולם יכולים להשתתף בזה.
כן, וזה השורש של הכל, אבל כמובן... זה לא פותר אותנו מלימוד תורה,
כן.
ומקיום תורה, בוודאי. אחרת זה מס שפתיים.
כן, יש איזו בדיחה כזאת על, בשמחת תורה, שזה אחד התלמידים שלא כל כך לומד טוב, רקד ככה בהתלהבות, אז בשלב מסוים, הראש ישיבה בא ואמר לו, טוב, בשביל מה שלמדת, רקדת מספיק. זה דורש גם את הביצוע, אי אפשר להסתפק רק בריקודים ובשמחה, התורה מחייבת אותנו ליותר מזה. אי אפשר לנתק את שמחת תורה משבועות בעצם.
נכון.
עכשיו יש לזה, עוד משהו אחד שמעניין בהקשר הזה, יש לזה קשר גם את תורה שבכתב, תורה שבעל פה? כי הרי מה אנחנו עושים פה בשמחת תורה? אנחנו שמחים בשמחה של תורה שבכתב, סיימנו את התורה.
כן.
לעומת זאת בשבועות אני חושב אנחנו מביאים לידי ביטוי גם את הפן של תורה שבעל פה. יותר אולי, לא? לומדים לא רק תורה, לא רק...
תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה תורה אחת. תורה שבעל פה, תורה שבכתב, זה הצינור האלוקי העליון. ותורה שבעל פה, זה מה שמופיע דרך האומה. ולכן זה הולך יחד. אין משמעות. אין משמעות. אנחנו לא יכולים להבין את התורה שבכתב מהתורה שבעל פה. וגם התורה שבעל פה, התורה שבכתב, זו הנשמה שלה. זה דבר כל, דבר אחד. אין הבדל.
ומה החיבור של שמחת תורה לסוכות? יש איזשהו קשר בין...
כן, מה שחזל אמרו. קודם לסוכות כל העמים, ואחר כך שמחת תורה, עשי לי סעודה קטנה שאהנה ממך.
פרידה אישית.
סגולת ישראל, עם ישראל, דווקא עם ישראל, שרבינו שלם אוהב אותנו, אהבה מיוחדת, וזה התורה שבכתב, וזה התורה שבעל פה, וזה שמחת התורה, זה בינינו לבין רבינו שלם.
משהו לאומי יותר ופרטי יותר מהחג האוניברסלי של סוכות.
נכון.
טוב, אז שנזכה לשמוח עם התורה וללמוד את התורה, שיהיה לכולנו חג שמח.
בזה סיימנו את השנה.
ובזה סיימנו
את ה... תודה רבה, תודה רבה על כל השאלות המחכימות.
תודה רבה לרב.
שאלת חכם, חצי תשובה פה, שלוש רבי תשובה. שאלות קשות הוא שואל, זה לא תמיד אני יודע.
אתה אמרת לי מה אני שואל, הרב.
אבל איכשהו אני יוצא מזה. טוב,
נשאר לך. תודה רבה לרב שלמה אבינר.
כל טוב.
על הפרשה ועל כל הפרשות. תודה לכם, צופים וצופות. שנזכה כולנו לשמוח בתורה וללמוד את התורה. חג שמח.
חג שמח, חג שמח. שנה טובה.